וידבר אל בני חטא לאמו. וידבר אל בני חטא לאמו. וכאן אני רוצה לגעת רק בנקודה אחת. למרות שצריך הרבה הרבה לעסוק, אבל בנקודה אחת מאוד מאוד חשובה. אברהם רוצה לקבור את שרה. והוא לא מוותר על לשלם על זה כסף מלא. בוא נקרא את הלשון. גר ותושב אנוכי עמכם, נכון? תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מיתי מלפניי. שבת בעזרת השם נזכה להיות בחברון עיר הקודש. חברון זה הרבה כוחות, הרבה 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 כוחות. שנזכה באמת לישועה שלמה כבר מתוך חברון. חברון נקראת חברון כי היא החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. החיבור, חברון זה החיבור. אברהם אבינו כבר הגיע לחברון, עוד לפני פרשת חיי שרה. איפה הוא הגיע לחברון, זוכרים? איך? איפה הוא הגיע לחברון? ולבקר רץ אברהם, אז רשי אומר שרץ למערה. הוא יושב באלוני ממרה. אבל מתי הוא הגיע פעם ראשונה לחברון? נו, מוישה, אתה בעל כורחי. מתי הוא הגיע פעם ראשונה?
על ההתחלה,
הוא מגיע, לחצי שנייה, לא התכוונתי, אבל אין דבר לחצי שנייה, זה רק מעניין בשנייה אחת. יאללה, אתה תהיה בחברון השבת. אז תשמע יסוד אחד קטן על חברון, מעניין מאוד. לחצי שנייה, כולם חושבים ששבת חברון זה חיי שרה, ורק פה הוא מגיע. תסתכלו, על זה אני לא גונב יותר מחצי דקה. פרשת לך לך, פרק י' ב', פרק י' ב'. כמה מזבחות בונה אברהם כשהוא מגיע לארץ? שלושה מזבחות. בואו נראה אותם רגע ביחד. רואים שם אביאל, תראו שם. הוא מגיע לארץ, כתוב בפרק י' ב', פסוק ו'. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. עד אילון מורה והכנעני אז בארץ. שכם זה תל אביב, שכם זה מרכז הארץ. נכון? הוא מגיע עד מקום שכם, והכנעני אז בארץ. וירא השם אל אברהם. ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. זה מזבח נאמבר 1. נכון? מזבח ראשון. על מה הוא בונה את המזבח הזה? על מה הוא בונה את המזבח? על הבשורה. מה הבשורה? לזרעך אתן את הארץ הזאת. אז למה דווקא בשכם? תראו את רשי. תראו את רשי. ויבן שם מזבח על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל. כי כתוב לזרעך, אז הקדוש ברוך הוא בישר לו עכשיו שיהיה לו זרע. נכון? לזרעך, מפורש. אתן את הארץ הזאת. נכון? יופי. סיבה טובה לבנות מזבח? סיבה טובה? מצוין. מזבח שני, מתי? נמשיך. ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויתו הלו, בית אל מים והאי מקדם, ויבן, נו, שם מזבח. מזבח נאמבר? תו. ויבן שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם. למה פה הוא בונה מזבח רשי? רשי, האי, מה מזכיר לנו האי? כולנו יודעים על האי, מה מזכיר לנו האי? אכן? תראו את רשי, רשי. ויבן שם מזבח, נתנבא שעתידין בניו להיכשל שם על אבון אכן, והתפלל שם עליהם. יפה. אז הוא בנה מזבח, ויקרא בשם השם, אומר אונקלוס, בכל המקרים, הוצלו, והתפלל. טוב, יופי. אז במזבח הראשון על מה הוא מתפלל? על הזרע ועל הארץ. במזבח השני על מה הוא מתפלל? שלא ניפול בחטאים. ועכשיו, איפה מופיע המזבח השלישי? נו, תמצאו. נו, נו. מה קרה אחרי זה? רעב בארץ, הוא יורד למצרים, במצרים לא בונים מזבח, ברוך השם. הלאה. נו, נו. מה קורה? הוא חוזר ממצרים, פרק י' ג', הוא חוזר ממצרים, ויעל אברהם. זה מיד מיד במקום. ויעל אברהם זה עוד באותם עמודים, עמוד לפני. ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולא תימו הנגבה, ואברהם כבד מאוד, וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, הוא חוזר ממצרים. אז מאיפה הוא בא? מהדרום? נכון? הוא בא מהדרום, והוא הולך חזרה צפונה לכיוון בית אל. איפה עוברים באמצע? בואו תראו. עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה בין בית אל ובין העי. אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, בסדר? ויקרא שם בשם השם, אברהם בשם השם. הלאה, נו, נו, זהו, חוזר לאותו מזבח. ואיפה הוא בונה עוד מזבח? תמשיכו, פרק י' ג', פסוק אחרון אחרון. נו, נו, איפה עוד? והשם אמר אל אברהם, פסוק י' ד', אחרי היפרד לוט מאימו, זה מדהים, אחרי היפרד לוט מאימו, חזל אומרים שרק אחרי שלוט נפרד ממנו, חזר אליו הדיבור. סנה עיניך הורי מן המקום אשר אתה שם צפונה, בנגבה, בקדמה, בים, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את עינינו לזרעך עד עולם. שאלו שאלה. הוא כבר הבטיח. ושמתי את זרעך, תשאלו שאלה, כבר הבטיח, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך את עיננה, או, זה חידוש. אתה תזכה, אבל מה אתה צריך? לעבוד. קום יתהלך. ויהל אברהם ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון, נו, ויבן שם מזבח להשם, תחפשו ברשי, למה הפעם? פסוק י' ח', תחפשו ברשי, למה הוא בנה עכשיו מזבח? רשי אומר משהו? רשי אומר משהו? אה? כלום. למה רשי פה פתאום לא אומר כלום? במזבח הראשון רשי הסביר, נכון? במזבח השני רשי הסביר. מה קרה במזבח השלישי? פלא פלאות. חז"ל אומרים שהמזבח הראשון זה בית המקדש הראשון, המזבח השני זה הבית השני. המזבח השלישי זה הבית השלישי שיבנה במהרה בימינו. אז למה במזבח השלישי רש"י לא מסביר כלום? אתם יודעים למה? כתוב בספרים שהמזבח השלישי של חברון זה עצם החיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וזה אין הסברים. בחברון אנחנו מבינים שזה תלוי בקום יתהלך. כמה זה מציאותי, אה? המזבח הראשון עם הסברים, המזבח השני עם הסברים, ומה זה חברון? אתם זוכרים מה קורה לכלב? איך הוא בורח מהצעת המרגלים? לאן הוא הולך? לחברון, ומשתתח על קברי אבות. ומה הוא מקבל שם? את החיבור. זו נקודת החיבור. דוד המלך הולך להיות מלך, אבל לפני כן הוא צריך לעבור 7 שנים. חברון. בלי חברון, ויבוא עד חברון. היא קריית ארבע. מעניין מאוד. היא קריית ארבע, אומר רש"י, כי שם נקברו 4. אדם וחווה, ואחרי זה אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. נו, ופה בחברון, אני חוזר לפרשה שלנו, מבקש אברהם אבינו לקנות את המערה הזאת. איך? איך? בכסף מלא. בוא נראה את זה בפסוקים ת' ואילך. וידבר איתם פסוק ח' לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מיתי מלפניי, שמעוני ופיגעו לי באפרון בן צוחר. ויתן לי את מערת המכפלה אשר לא אשר בקצה שדה, ובכסף מלא יתננה לי. ויען אפרון החיתי, אתם רואים באמצע פסוק י' את אברהם באוזני בני ח' לכל באי שער עירו לאמור. חז"ל אומרים שעשר פעמים מופיע פה בני ח', פה מופיע 9, והפעם העשירית זה בסוף הפרשה. ויחי עוד פעם כתוב שאשר קנה מעד בני ח', 10 פעמים, 10 בני ח' מופיע. אתם יודעים מה אומרים חז"ל על זה? כנגד 10 הדיברות. החיתיים. חכו, ויען אפרון החיתי את אברהם באוזני בני ח', לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו, נו, לכאן, על מה הוויכוח? האם זה יהיה בכסף מלא או בנתינה. לעיני בני עמי נתתי עלך. כמה פעמים הוא חזר על הביטוי לתת באותו פסוק? שלוש פעמים. נתתי לך. נתתיה, נתתיה. אגב, אתם שמים לב שכל פעם זה בלשון עבר? מבחינתי זה כבר נתון, זה לא דיון בכלל. זה הפשט. כלומר, כבודו יכול לשים פה כסף אם הוא רוצה, אנחנו ניקח את זה לצדקה. אני נתתי את המערה, אני, אתם יודעים איך קוראים לזה מבחינה הלכתית, חוקית? אני כבר נתתי, התייאשתי מזה, זה כבר לא שלי. מה אתה משלם לי? נתון! זה ביטוי מעניין מאוד. וישתחו אברהם לפני עם הארץ, וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ, אך אם אתה לו שמעני. די, כבר נתתי. על מה כל הוויכוח? נו, נתתי כסף השדה כך ממני. והקברה את מיתי שמה. ויען עפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך, מה היא? טוב, נו, אם אתה מתעקש, אז נלך על משהו קטנצ'יק, 400 שקל כסף, גנב. מה שהיא אומר, התחיל יפה וגמר לא יפה. אני אמרתי את זה ללכת לכיוון רשי. וישמע אברהם אל עפרון, קיבל את הכסף, כי רשי טוען שהכסף היה כסף מלא. הוא לא ויתר על כסף מלא. נכון? כלומר, הוא נתן לו כסף מלא יותר ממה שזה שווה.
מה הוא שמע לו?
מה? וישמע אברהם אל עפרון לסכום שהוא נקב. כלומר, במה שמע עפרון לאברהם? בעצם הכסף המלא. במה שמע אברהם לעפרון? בסכום. והסכום הוא 400 שקל כסף. בסדר? שאלה. איך מתחיל אברהם את כל השיחה? חזרה לפסוק ד'. זו שאלה חשובה מאוד על ארץ ישראל היום. אנחנו בכל מיני דיונים. נו, גר ותושב אנוכי עמכם. תנו לי אחוזת קבר עמכם. שואל רש"י, גר או תושב? מה ההבדל בין גר לתושב? מה ההבדל בין גר לתושב? נו, מה זה גר? איך אתם מבינים גר? מה זה גר?
זמני.
זמני, הרי. מה זה תושב? קבוע. תראו את רש"י, גר ותושב. גר ותושב אנוכי עמכם. פירוש ראשון, גר מארץ אחרת, ונתיישבתי עמכם. זה הפשט. גר ותושב אנוכי עמכם. אני באתי מארץ אחרת, אני עולה חדש. ונתיישבתי עמכם. נימוס. אתם הכנענים, אני גר שבאתי מחרן, אני מאור כסדים, ואני עכשיו יושב פה. כלומר, הוא בא אליהם באופן מנומס, כי הרי הוא רוצה לקנות. הוא לא בא לטעון עכשיו, יש לי קושן, כי אני עם ישראל וקיבלתי את הארץ. נכון? ומדרש אגדה, כשרשי מביא מדרש אגדה, סימן שהפשט לא מספיק לו. למה הפשט הזה לא מספיק לרשי? מה אתם אומרים? מה קשה לכם בפשט הזה של רשי? נו, מה קשה לכם בפשט הזה של רשי?
אברהם אומר שהוא גר.
אני גר מארץ אחרת. מי בעל הבית פה? הרי הרגע ראינו בלך לך, ואחרי זה בוירה, ואחרי זה בברית בין הבתרים, ולאורך כל הדרך, הקדוש ברוך הוא אומר לזרעך, 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 כל הארץ שלך. ואתה בא ואומר, אני פה גר בכלל.
אבל אולי נגיד לה שעדיין לא.
יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. שם רואי לוט גונבים, כי הם אומרים, כל הארץ של אברהם. ורואי אברהם מאירים להם. אז לכן לפי זה רש"י אומר, גם פה גר, במובן הממוני, אני רוצה לקנות ממך. מאוד יפה. כאילו מבחינה הלכתית, מה שאתה אומר, זאב הוא מאוד נכון. יש בעלות כללית על הארץ, אני לא צריך את האישור שלכם. אבל יש בעלות פרטית. בסדר? ואת זה אני רוצה לקנות. אני לא, אני, כאילו, פרטית זה שלך. למה? כי אתה יושב באדמה הזו. אז אני רוצה לשלם לך. שלא תהיה לך שום טענה. בסדר? אבל רש"י לא מסתפק בזה, כי אני כן תושב פה. לכן הביא רש"י מדרש אגדה. ומדרש אגדה...
זה גם גר בעברית?
מה זה?
גר בעברית זה מישהו שבא מארץ אחרת?
כן.
כן?
גר זה או מי שבא מארץ אחרת או בטח? כן? כי גרים הייתם בארץ מצרים. באתם מארץ אחרת. ומדרש אגדה, תשמעו את המדרש. אם תרצו הרי אני גר. כלומר, אני לא גם גר וגם תושב. אני גר מארץ אחרת ונתיישבתי. אלא לפי המדרש אגדה זה הולך כך. אתם רוצים? נדבר יפה. אני גר. אתם לא רוצים, חבר'ה, תזהרו ממני. בסדר? לפי המדרש אגדה. תראו את רשי. ומדרש אגדה, אם תרצו, הרי ניגר. ואם לאו, אהיה תושב, ואתלנה מן הדין, שאמר לי, הקדוש ברוך הוא לזרעך, אתן את הארץ הזאת. טוב, זה מוזיקה שאנחנו יותר אוהבים. נכון? קודם זה היה כזה, עכשיו זה גוש אמונים, עכשיו הרם הגיע, עברי, יצא מהגלות. בסדר? גר ותושב אנוכי עמכם. אבל המדרש אגדה הזה הוא חשוב מאוד, בגלל שיש קושי בפשט, אבל זה עדיין מדרש אגדה, הפשט הוא גר ותושב. נזכור את זה. עכשיו תשמעו פילפלוי. אני לא מצליח להבין. קודם כל, המדרש אגדה הזה הוא נהדר. כשיהודי רוצה לדבר עם אנשי עפרון, דבר ראשון הוא אומר להם, לפי המדרש אגדה, חבר'ה, שולם עליכם, תדעו מי אני. תכירו. עכשיו, אני רוצה לקנות. והשאלה שזועקת פה כל הפרשה, למה כל כך חשוב לאברהם כל העניין הזה של הכסף, כסף, כסף, כסף מלא? מה זה כל כך עקרוני לו? למה כל כך חיוני לו לעשות את זה בכסף מלא? מה עונה על זה רשי? פסוק ת' פסוק ת' ברשי. ויתן לי את מערת המכפלה אשר לא אשר בקצה שדהו. אם רוצים תשובה, אז רשי יופיע בפעם הראשונה שעוסקת בזה, נכון? נו, מה אומר רשי? בכסף מלא ייתננה לי, בתוככם לאחוזת קבר. מה אומר רשי בכסף מלא? אשלם כל שוויה. הוא ענה לשאלה למה?
לא.
לא. הוא אבל הוא מוסיף תוספת שאני בכלל לא מבין מה הוא רוצה. וכן דוד אמר לארבנה, מי זה ארבנה היבוסי? כשדוד קונה את בית המקדש, הוא קונה אותו מארבנה היבוסי. וכמה הוא קונה אותו? 50 שקל כסף, שמה כל שבט נותן את הכסף שלו, והוא קונה את זה בשם כל ישראל, והוא משלם לו כסף מלא, ושם כתוב בכסף מלא. שתי שאלות על רשי, וכנראה האחת תפתור את השנייה. הראשונה, רשי לא הסביר לי למה כל כך חשוב לו לשלם כסף מלא. נכון? ואני רוצה לדעת כן למה. השנייה, ואולי השנייה תענה לראשונה, מה מוסיפה כאן הידיעה לגבי דוד והרבנה? רשי זה לא מדרש שמספר, זה לא קונקורדנציה. רשי לא בא להגיד לי עכשיו כל מקום בתנ״ך שקנו בכסף מלא. הבנתם את שתי השאלות? קודם כל, רשי לא ענה לי למה כסף מלא. יכול מישהו לטעון, רשי לא צריך לענות לך למה כסף מלא, כי זה לא בעיה בפשט. בסדר? אבל מצד שני, רשי כן החליט לספר לי, אתה זוכר שדוד קנה את הגורן מהרבנה? אז הוא קנה את זה בכסף מלא. יכול להיות, נו, שוודאי יש קשר. כנראה שאם רשי הביא את סיפור דוד והרבנה, הוא אומר לי, אם תבין את הסיפור הזה, אולי יותר תבין את הרעיון, למה צריך לשלם, נו, כל שוויה, למה צריך לשלם כסף מלא? למה צריך לשלם כסף מלא? וצריך להבין את זה לעומק. על פניו, הסיפור עם דוד והרבנה לא מוסיף לנו. יש ביטוי בזוהר הקדוש, נשמע לנו קצת קשה בהתחלה, בזוהר הקדוש כתוב שבסיטרא אחרא אפשר להשיג דברים בחינם. אבל בקדושה אפשר להגיע לדברים רק בכסף מלא. זוהר מופלא. מסיטרא אחרא אפילו במגנה. אפילו במגנה הכוונה היא בחינם. אבל לסיטרא דקדושה, רק בכסף מלא. צריך להבין את זה, לעומק. אבל אני רוצה לנסות להבין את זה מההתחלה. רש"י מזכיר משום מה...
זה כסף ככסף או כסף?
כסף ככסף, אבל זה כסף במובן... הזוהר מדבר על מאמץ. אבל עוד מעט נבין גם את הכסף. רש"י בא לענות לשאלה שהוא עצמו כבר בעצם אמר כבר. הרי אם אני תושב ואני יכול ליטול את המקום מן הדין, כי הקודש ברוך הוא הבטיח לי, נו אז תשאלו שאלה, נו דברו כמו שהייתם רוצים לדבר. תשים פה מקלע 05 ותודיע להם לזוז מפה. שלך? והרבה יותר מזה, אם הם אומרים נשיא אלוקים אתה בתוכנו והם מקבלים את זה, אז עוד יותר. מה אתה משלם להם? כדי ליישב את הקושייה הזאת, כנראה מביא רש"י את הדברים של דוד והרבנה. הרי דוד המלך כבש את ירושלים. עכשיו מה הרבנה? נו? נמצא בשטח שדוד המלך כבש. חוקית בכלל אין שאלה. דוד המלך כבש, והוא רוצה עכשיו להשתמש במקום כדי להקים מזבח לעיר. אז ברור שמה? שמכוח הכיבוש, נו?
שלא.
זה שלא. הרבנה צריך עכשיו לקום ולזוז. אז ברור שדוד המלך, אם הוא היה רוצה מאוד יפה, היה בא אל הרבנה, והרבנה היה נותן לו את זה במתנה, כמו ששלמה קיבל מתנות ממלכת שבא ואחרים, נכון? איך? הוא מציע לו את זה במתנה. לכן מזכיר את הכל רש"י, חכו. כלומר, מבחינת, מה ההבדל בין אברהם לבין דוד? שאצל דוד זה כבר אחרי כיבוש, זה לא אחרי הבטחה. ואחרי כיבוש, ברור שהוא כבר יכול לקחת את זה. ושם הרבנה בכלל לא מבין מה עושה דוד, הוא אומר לו בטר, מה מיד מתנה לכבוד המלך? גם הרבנה מבין שאם הוא נותן לו את המתנה הזאת, המלך ייתן לו מהצד ההוא. מה עונה לו דוד? כתוב בדברי הימים הפסוק הבא. דוד אומר לו, אני לא לוקח, למה? כי לא אשא, זה הביטוי שם, לאשר לך, להשם, והעלות עולה חינם. שמעתם את הביטוי? לא אשא לאשר לך, להשם, אני לא אקח את אשר לך, ואיתו אבוא אל השם, ואעלה עולות חינם. מעניין מאוד. אתם יודעים מה פשט בעומק? תקשיבו טוב. דוד המלך אומר להרבנה, ואומר בעיקר לנו. הרבנה לא מעניין אותי. אני רוצה שבין ירושלים עיר הקודש, שבין בית המקדש הקדוש, לבין הרבנה לא יישאר שום קשר. אני רוצה לנתק כל קשר שיש בין הרבנה למקום הזה. כל עוד הכוח היחיד שלי הוא עצם הכיבוש, גם אם אני מקבל את זה במתנה גמורה עם שטר מתנה, אז אין כאן שלילה גמורה של הקשר של הרבנה. הרבנה יכול לבוא ולהמשיך לספר כל ההיסטוריה שהוא נתן את זה מתנה. גם אם זה קניין, כי אני נתתי מתנה, זה אני נתתי מתנה. כדי שלך לא תהיה לעולם שום טענה, והעולה שלי תהיה עולה, כלילה, כי לא אשא להשם לאשר לך, והעלות עולה חינם, אני צריך לעשות ניתוק מוחלט בין הגורן לבין הרבנה. ואז זה לא גורן, וזה לא הרבנה, וזה בכוונה צריך להיות גורן הרבנה היבוסי. כי כל התפקיד של להעלות עולות במזבח, זה לקחת את המקום מהכי נמוך שיכול להיות, לקחת את המקום מיבוס, לקחת את המקום מאפרון, לקחת את המקום מהמקום הכי נמוך, אבל להעלות אותו לא חינם, לנתק אותו לגמרי, 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 ולרומם אותו לגמרי. אם אברהם היה רוצה שתישאר איזושהי שייכות עם אפרון, אז הוא היה יכול את המערה שבה הוא קובר עכשיו את שרה, את המערה שבה הולכים להיקבר האבות והאימהות שלנו, הוא היה יכול לקבל אותה מהדין. אבל אז, עדיין יש כאן איזשהו חיבור. הניתוק הגמור הזה, הניתוק הגמור הזה, הניתוק המוחלט, הוא מה שהופך את העסק ל... אני מעלה את הכל מתוך ההתנתקות הזאת ממך. אני אתן עוד שנייה, דקה. זה גם העומק של מה שכתוב בזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש כתוב שסתרא אחרא זה בחינם. אבל סתרא דקדושה זה בכסף מלא. זה דבר מאוד מאוד עמוק. אתם יודעים מה הפשט? אני מתעלה עכשיו או יוצא עכשיו לרגע ממערת המכפלה, מבית המקדש, אני יוצא רגע למקום אחר. אבל זה לא למקום אחר, משם זה בא הכל. זה יסוד אדיר. כל יהודי נופל לאיזשהו מקום, נופל למשהו בחיים. הוא נופל למשהו בחיים, ובמקום הזה שאליו הוא נופל, הוא מקבל כוח להוציא את המקום הזה מהקליפה ולהעביר אותו לקדושה. צריך להבין, זה מושג מאוד מאוד יסודי. כל החיים שלנו זה פגישה עם קליפות שאת חלקם אנחנו יכולים להעלות לקדושה. אנחנו נוהגים לקרוא לזה קליפת נוגה. עם קליפות שאין לנו מה להתעסק איתה. שהקודש ברוך הוא קורא את הקליפ. אבל כל התפקיד של האדם בעולם זה בעצם להעלות דברים מהקליפה ולהעלות אותם אל הקדושה. כל עוד זה עדיין גם קליפה וגם לא, זה לא יעלה לגמרי. לי יש כוח להוציא את זה מהקליפה. אתם יודעים איך מוציאים מהקליפה? בעבודה, במאמץ, בכסף מלא. כתוב בזוהר הקדוש שכסף מלא זה 400 כיסופים. אתם יודעים כמה כסף צריך להשקיע בעולם? כמה יגיעה כדי שאני אכבוש את העולם מהקליפה ואעביר אותה מרשות לרשות? אני יכול מכוח הדין, אני כבשתי. אבל זה שכבשתי עוד לא אומר שאני לא צריך להוציא את זה מהקליפה. יש ביטוי בחז"ל מדהים. שלוש מקומות אין אומות העולם יכולים להונות את ישראל, כי שלושתם נקנו בכסף מלא. ואלו הם. נו, שכם, חברון וירושלים. שכם, יעקב, מאקסיטה, קבר יוסף. חברון, מערת המכפלה, וירושלים, בית המקדש. יש שלוש מקומות שעליהם נשפך כל הדם בעם הזה. אלה המקומות שהם נקנו בכסף מלא, ואין אומות העולם יכולים להגיד כלום. אז בשמה זה היה שווה? היה יותר קל לסגור את העניינים עם איזה הסכם.
אז זה לא היה נשאר כלום.
אבל אז לא היה נשאר כלום. דבר לא יאמן, מי שתופס את זה לעומק. זה לנסוע לחברון, רבינו. מי שתופס את זה לעומק צריך להבין, אתם יודעים על מה המלחמה? על זה שהקליפה יודעת שהוציאו את זה מרשות הקליפה. תנו לי הסבר אחר. מה הטירוף לחלל את מקום קודש הקודשים נונסטופ 2000 שנה? מאיפה הטירוף הזה? תנו לי הסבר אחר איך כל תירוץ לכל אנטיפאדה, כאילו צריך איזשהו תירוץ לאנטיפאדה. מה היה התירוץ לאנטיפאדה בתרפת? כאילו צריך תירוצים. אבל נניח ש... איך כל פעם התירוץ מחדש חוזר לשלושת המקומות האלה. תבדקו את זה. חושבים שזה גיאוגרפיה? זה כל החיים. סיטרה אחרה שומע לפנחס, סיטרא אחרא קונים בחינם. סיטרא דקדושה בכסף מלא. תראו כמה רש"י דייק. כסף מלא כל שוויה. וכן דוד עם ארוונה בכסף מלא. כשהוא אמר וכן דוד, הוא רצה להגיד אצל דוד, כבר אין שום טענה כי יש כיבוש מוחלט. ודוד למד ממי? מאברהם ומיעקב. הכוונה שמדברים על שלושת המקומות האלה היא להגיד שיש שלושה מקומות שאומות העולם מבינים ששם הקליפה נגמרת, כי שם הושקע כסף מלא. דמים תרתי משמע. לנו לא צריך להסביר היום שום דבר על זה. הבנו את זה לבד. כל מה שצריך רק להבין, זה שזה לא מדבר עכשיו על חברון הפיזית. זה מדבר על החיבור שלי. על החברון שלי. מה שאני משיג בחינם, נשאר בו סיטרא אחרא. מה שאני קונה בכסף מלא, הוצאתי אותו מרשות הקליפה. לכן נקראת הארץ הזאת, ונתתי אותה לכם מורשה. אתם יודעים למה לא ירושה אלא מורשה? דיברנו הרבה פעמים, אבל עכשיו אני רק תופס את החיבור. כי מורשה פירושו, ונתתי אותה לכם ירושה. אבל מורשה בא להגיד עוד משהו בעברית. מורשת זה ירושה. זה יפה. אבל מורשה בא להגיד עוד מילה. והורשתם את יושבי הארץ מפניכם. את מי? את החיבי והיבוסי. אתם יודעים למה זה נקרא ארץ מורשה? אני הולך להגיד דבר קשה שיכול... למי שאין לו כוח, להפיל אותו. כי כל פעם נדמה לך שכבר הורשת, ואתה עדיין לא עשית את זה. זה עדיין ארץ מורשה. נדמה לך שדי מספיק, לא? לא נתתי פה מספיק כסף? לא שפכתי פה מספיק דמים? לא נגמר הסיפור? זה עדיין ארץ שבשביל לרשת אותה, צריך להוריש את הקליפה. לכן בשלוש הנקודות המרכזיות, בשלושת נקודות הקודש של הארץ הזאת, שם הסיפור של כסף מלא. שאם יבואו אומות העולם, הכוונה, אני אף פעם לא הבנתי, יש לי תמונה יפה כזאת, אם יבואו אומות העולם עם שלושת המקומות, זה פילי פלואים. אף פעם לא הבנתי שהמושג הוא אוהו יבואו אומות העולם. כל שנייה יבואו אומות העולם. כל שנייה יבואו אומות העולם ויגידו, זה שלנו. כי הם מבינים שזה נקנה בכסף מלא. כי לא אשא לאשר לך להשם, ולהעלות עולה חינם. על מה הם מתווכחים כל הזמן? מי היה שם בעקדה? על זה הם מתווכחים. אמרתי פעם למישהו שהיינו בוויכוח, אמרתי עוד, שמע, אני דווקא מעדיף שזה היה כמו השיטה שלך. שזה היה נגמר העקדה, אבל אתה לא, זה לא הלכנו. הוויכוח הוא האם זה יצא מהקליפה. אתם יודעים איך מוציאים את גורן ארוונה היבוסי מהקליפה? בעקדת יצחק. ואז דוד המלך כובש, ומבין, הכל כבוש, אבל את נקודת עקדת יצחק אני קונה רק בכסף מלא. במסירות נפש, בכסף מלא. סיטרא אחרא אפשר לקנות בחינם. אבל את זה בכסף מלא. זה דבר מופלא, זה יסוד אדיר. יש גמרא בקידושין שדנה מאיפה יודעים שקונים, מי לומד קידושין? יש מישהו שלומד קידושין? אז יש גמרא בקידושין שדנה מאיפה יודעים שקונים שדות בכסף. ומה היא מביאה, איזה פסוק? שדות בכסף יקנו או
נתתי כסף
לשדה. לא, אז הגמרא לא מביאה את נתתי כסף לשדה. הגמרא מביאה שדות בכסף יקנו, ותוספות שואלים למה לא להגיד בכסף מלא יתננה לי. תוספות שואלים שיגידו בכסף מלא יתננה לי. ראיתי תירוץ פלא פלאות. שדות בכסף יקנו, זה כתוב בירמיהו, נכון? אז תוספות שואלים מצוין, עד שאתה מביא לי פסוק מירמיהו, כתוב בכסף מלא. שדות בכסף יקנו, זה סימן שבכסף קנו שדה. אבל בכסף מלא יתננה לי, הרי אברהם היה יכול מן הדין לקנות את זה, זה לא הוכחה שצריך כסף. כל הכסף מלא היה רק כדי להוציא את זה מהסתרה אחת. אז ממילא אי אפשר היה להביא את זה. גמרא שאלה הלכתית, מנלן שקונים שדה בכסף. אז מה שאברהם אבינו קנה שדה בכסף, זה לא בגלל שהלכתית היה צריך, כי הלכתית הוא היה יכול לקחת את השדה. אז אין מי שם ראיה. אז ממילא צריך לחפש בירמיהו את הפסוק הבא. זה נפלא. אבל אצלנו, למה הוא קנה בכסף מלא? כדי ללמד אותנו את השיעור הזה. אז חשבתי להתחיל היום באברהם זקן בא בימים. כדי להתקדם קדימה בפרשה. אבל אני חושב שבימים של היום, אבל גם במסקנות של הימים של היום אליי הפרטי. אי אפשר בלי לתפוס מה זה כסף מלא. אי אפשר. אפשר לברוח מזה, אפשר להתעלם מזה, אפשר לדון איך להתייחס לזה, אפשר ללכת, אפשר לא ללכת, אפשר לנסוע, אפשר לא לנסוע, אפשר לקפוץ, אפשר לשבת, אפשר הכל. אבל אי אפשר להתעלם מעובדה אחת שהיא חוזרת אלינו כל שנייה. המקומות האלה שקנינו בכסף מלא, הם המקומות ששם הבסיס של כל הבעיה. מה מביא את המפלצות האלה לחלל את קבר יוסף באמצע הלילה סתם? מה קרה? מה אתם רוצים? מה יש? אין שם אף אחד, זה בשטח שלכם לכאורה. זה כל כך ברור, זה כל כך צועק. זה הוצא מרשות הקליפה. איך אני יודע שזה הוצא מרשות הקליפה? על ידי זה שיש 3,000 שנות שכבות של קליפות. וזה לא מצליח לעשות ככה. להזיז מילימטר זה לא מצליח. וזה יכול להוציא כל אדם בר דעת מדעתו. זה מוציא את כל הגלובוס מדעתו. איך יכול להיות שאין לקליפה שום מגיעה בזה? שמעתי היום בחדשות שעכשיו הולכים לארגן אוזניות לאבדאללה, שהוא יוכל לשמוע את הדרשות של הוואקף, כשמשעמם לו. שמעתם היום? איך, מה? מצלמות, מצלמות, כן, אני לא עקבתי, מצלמות, אוזניות, שייכנס בזה, שייכנס לו מפה, שייכנס לו. תגידו, אתם נורמלים? אתם לא מבינים? מה, הם עושים צחוק? זה ניסיונות שאי אפשר בכלל לתפוס אותם. זה הבנה ברורה, זה יצא מרשות קליפה. איך? ב-400 כיסופים. נכון, כביכול. איך אני יודע שזה ארץ מורשה? מורשה זה קודם כל לשון הווה. כי הקליפה אוחזת. בשיא הקדושה, שם נאחזת הקליפה. איך יכול העולם להקל את זה? שההגדרה ההלכתית של הר הבית, מבחינת חיוב קרת, למי שנוגע בו היום, עם אחיזת קליפה של 3,000 שנה, היא אותה הגדרה הלכתית, בחיוב קראת, אם הייתי נכנס לשם חס ושלום, בזמן שבית ראשון בנוי על בניינו, וכהן גדול עובד ביום הכיפורים. אם אני היום דורך, או אז דורך, אני חייב את אותו קראת. אתה שומע מה זה? הרי אין כלום, אין בניין, אין אבן, אין במה להיאחז. זה בדיוק הנקודה. בכסף מלא. הזוהר הקדוש קורא לזה בכיסופים מלאים. ב-400 כיסופים. לא יודע מה זה 400, אבל 400 מתאר את כל העולם. בלי סוף, אז הוא מדבר על ה-400 כיסופים פה בפרשה. בכסף מלא. בעוד יגיעה, ועוד יגיעה, ועוד יגיעה, ועוד יגיעה. בכסף מלא. בכיסופים מלאים. וירושלים לא תיבנה, אומר רב יהודה הלוי, כי אם כשיחשפו אליה ישראל תכלית הכוסף. רב יהודה הלוי כתב את ספרו ערבית. אבל בתרגום המדויק, פעם תרגמו את זה, כשישתוקקו תכלית השוקה. ובתרגום המדויק כתוב, כשיחשפו אליה ישראל תכלית הכוסף. ולעניות דעתי, הוא התכוון לבכסף מלא.
שמעתי הרב בשם אחד מקובלים פעם ש... שהיום האחיזה של, ה... של הקליפה וזה, זה כמו זנב של התאה שאתה... שחתכו אותה. יש לה, יש, לה, יש לה איזשהו חיות מסוימת, אבל היא לא באמת חוברת למרכז של חיות.
נכון.
זה רק איזשהו כוח.
כן, כן. איזשהו כוח הזה יכול לעשות הרבה דברים. נכון? נכון מאוד. אבל זה רוחני וגשמי ביחד. זה צריך להבין את זה. והקדוש ברוך הוא מביא אותנו לנקודה הזאת. היא כל כך ברורה. היא כל כך ברורה. זה דור שלם שרואה את זה בעיניים. שרואה את זה בעיניים. אמרתי לכם פעם את הפשט של מוטה גורי, מה רבי בידינו. נכון? זה פשט יסודי. אתה מכיר את הפשט הזה? פורט. דיברנו עליו, רבי פעמים. השבוע הזכרנו אותו. השבוע הזכרנו אותו. זה פשט יסודי. מוטה גורי אמר, הר הבית בידינו. נו, בידינו או לא בידינו? לא בידינו. בידינו. ואם לא הבנו, אז למדנו את מוטה גורי כנראה לא בעיון. צריך להבין מוטה גורי לעומק. ואני מהפשט של מה שאמר מוטה גור. גם מורדכי גור אמר כך. הוא הגיע בתשכ"ז להווי זכור או ידוע, תשכ"ז זה פחות או יותר 22-3 שנה אחרי מיידנק, אושוויץ, טרבלינקה. זה הכל. זה 67 ו-45 עוד שולחים יהודים למשרפות. אז קשה להקל את זה. אני הייתי ילד בן 7 אז, והיה נדמה לי שהשואה הייתה 7,000 שנה לפני כן. לפחות. כי ניסו לייצר מצב כזה שזה היה פעם. אבל זה היה שעתיים לפני. החבר'ה שהיו גדולים ממני ב-10 שנים, זה הכל, חוו את זה כילדים. זה אי אפשר לתפוס את זה. אבל לי זה היה נראה משהו, קשה להסביר את זה, לי זה היה נראה הרבה לפני חורבן הבית הראשון. כי איך זה יכול להיות? אני הרי ישראלי מירושלים. איך זה יכול להיות? שנים לקח לי להבין שהייתי אחד הילדים היחידים שהיה לו סבא וסבתא משני הצדדים. שנים לקח לי לתפוס את זה. שזה לא היה בכלל. לא היו דברים כאלה. לא, בכלל לא... זה היה מודחק לחלוטין. מודחק לחלוטין, זה בכלל לא היה. ולא גרתי בבית שניסו להדחיק את זה. אבל זה חיים שהדחיקו את זה. אבל מוטה גורי לא הדחיק את זה. כי מוטה גורי כבר היה מחט, בחורצ'יק צעיר, 30 ומשהו. ומוטה גורי היה מאותם חבר'ה שמגיעים להר הבית, לכותל, בלי שום תוכנית. התוכנית שלו הייתה לצנוח באל הריש. לא הייתה לו שום תוכנית, כי הסבא של אבדאללה הזה בכלל לא רצה להתקוף בירושלים. וכל מה שעשו פה היה ללכת להתחנן אליו, זה אני עוד זוכר כילד, שלא יתקוף פה. כי היה לנו מספיק החזית הצפונית והחזית הדרומית. פתאום יש חזית מירדן. פתאום, בלי שאף אחד תכנן, נכנסים לכבוש את ירושלים. אבל המפקדים לא מכירים את השטח, כי הם לא למדו אותו. כי אין בתוכנית. אז הם עושים חניון בבית הקרם, וחניון אחד בגאולה ובמאה השערים, ושואלים את הזקנות בשכונות איך נכנסים. הקורבנות היחידים שהיו במלחמה, זה בטעויות בכבישים בדרך. נכנסים לתוך העיר העתיקה, ואין יריעה אחת. אתם מכירים את הרחובות הצפופים? זה לא נתפס בכלל. אף אחד לא מבין. ופתאום באותו רגע כל העולם הרי משתנה. פתאום יש לנו את יהודה ושומרון וגליל וגולן ואף אחד לא מבין מה הולך. והמחת הזה שאתמול תוכנן לצנוח באל הריש ופתאום נמצא במרכז של כל העולם. והבלבול הוא קוזקת הגדול שמגיעים להר הבית ואומרים תמשיכו לכותל. כאילו תגיעו להתרגשות הגדולה לכותל. ובאותם רגעים הרי המאחרים מתחילים כבר לחשוב איך להחזיר את זה, היום אנחנו כבר יודעים את זה. ועומד שמות הגור, מחת, עם הרבה קורבנות, שמתו בדרך הזאת. ואומר ריבונו של עולם, תגיד לי רגע, יש לי שאלה אחת. הרי זה שאני פה עכשיו, זה לא תוכנן. אין לי לא תצלומי אוויר, אין לי מפות, לא יודע כלום. יש זקנות במאה שערים והייתה אחת מבית הקרם. יש לי את הכל מתועד. הרי אני לא אספר סיפורים לאף אחד. זה אתה הבאת אלה. זה מות הגור, מפורש. אתה הבאת אותי אלה. אז תגיד לי ריבונו של עולם, אל תכעס, אבל יש לי שאלה. אם הבאת אותי מאושוויץ עד כאן, לא יכולת להביא אותי עוד 200 מטר וגומרים את העניין כבר. נשארו 150 מטר, סוגרים את הסוגיה. אתה יודע מה הולך להיות מעכשיו פה בארץ הזאת ובעולם? ואז מות הגור שמע קול מהשמיים. והקול אמר לו, עד כאן אני יכול להביא אתכם. הר הבית זה כבר בידיים שלכם. ואז הוא אמר, הר הבית זה כבר בידינו. הבנתם פשט? כך לומדים למורת חיגור בעיון. זה מה שהוא אמר. למי שלא מבין את זה לא מבין כלום. רק זה מה שהוא אמר. מה, הוא דיבר שטויות? במהרה בידינו. במהרה בידינו. זה להוציא מהקליפה. עד כאן אני יכול להביא אותך. מפה כסף מלא. ההבטחות שלי לא עוזרות, על הזרחה נתתי לא קשור, הכיבוש לא קשור. כל זה לא רלוונטי בכלל. וכל הסיפורים עם מערך הסברה ועם היסטוריה, ואנחנו פה מאז ואנחנו פה מהיום, קשקוש בלבוש, זה לא משכנע, לא את דאש, זה לא משכנע אותי. קשקושים. סוגיה אחת, פה זה צריך לצאת 100% מרשות קליפה. 100% מרשות קליפה. כשפה זה יהיה 100% מחוץ לרשות קליפה, זה יהפוך לבית תפילה לכל העמים. כל עוד יש הווה אמינה של ספייק ספייקה של אוזנייה אחת באוזן השמאלית של הבדלה לגבי הציטוטים, אתה בלבלת במוח, לא הבנת את העניין. כסף מלא. מה צריך לעשות? כיסופים מלאים. זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. זה המבחן. שלושה מקומות שאומות העולם תופסים את זה בקישקס, בנשמה. בנשמה. האינטיפאדה הגדולה ב-2000 התחילה עם מדחת יוסוף בקבר יוסף. הצעירים פחות זוכרים. שם התחיל הכל. כל הסיפור התחיל שם. שהפקירו את מדחת יוסוף מבית ג'אן, בקבר יוסף, שם התחיל כל הסיפור. זה מזעזע היה הסיפור שם. כל העסק מתחיל בשלושת המקומות האלה. תבדקו את זה. תבדקו את זה. זה לא מי אתמול. כל המאורעות האלה, תרפת. היום ההיסטוריונים בארץ ובעולם יודעים שבעצם המהפכה מתחילה בתרפת. זה הכל, הכל, זה הכל מסתובב מסביב לאותו ציר. ג' מקומות בכסף מלא. זה הפרשה. תשקול אברהם.
אני יכול להבין את ה... כאילו, אני יודע, לפחות מה שמספרים לנו זה על מה, מה מיוחד כל כך בהר הבית ומה מיוחד כל כך בחברון.
ובקבר יוסף?
שתייה ו...
והחיבור, מערת המכפלה.
כן, מה יש לי
עכשיו? הר גריזים והר עיבל. כל קבלת התורה המחודשת, כל היסוד של ישראל בארצם מתחיל בשכם. המקום הראשון שאברהם מגיע הוא שכם, אלון מורה. עם ישראל עובר את הירדן, זה הרי דבר מופלא. הוא עובר את הירדן, תחשוב על זה טופוגרפית, הוא עובר את הירדן שם, כנראה בנתיב הגדוד, גלגל, באזור ההוא שם למטה, שעוברים את הירדן, הולך עד שכם, ואז חוזר לסדר את העניין. מה הקשר? מה אתה רוצה בכלל? משם לוקחים את יוסף, ולשם צריך להחזיר את יוסף, ושם כל הסיפור. כל הסיפור מסתובב מסביב לזה. יוסף מגדיר, הוא מסיים את ספר בראשית, ואתם תחזירו אותי למקום שלי. ומשה רבינו לוקח את עם ישראל 40 שנה במדבר עם העצמות של יוסף בדרך לשכם. אחר כך חברון, אחר כך ירושלים. על פי הסדר הזה. זה יסוד היסודות, זה יסוד היסודות, זה אין, אי אפשר לצאת מזה. אי אפשר לצאת מזה. וצריך להבין את זה נפשי ורוחני ופיזי ביחד. כלומר, די, עברנו כבר את הגיל שבו זה דברים שנפרדים. צריך להבין את זה. יש בי, שכם וחברון, גם אם אני בניקרגואה, גם אם אני בניו זילנד, גם אם אני לא יודע על זה. יש בי את נקודת החיבור של, 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 של הביטול הגמור, זה חברון, של להשתתח, כלב. יש בי את הנקודה של ירושלים, של עליונים ותחתונים, ויש לי את הנקודה של קבר יוסף, את הנקודה של שכם, את הנקודה של, איך להגדיר אותה, את הנקודה של, של הר גריזים והר עיבל, של קבלת התורה, של, של הברית. יש לי את הנקודה הזאת, שלוש נקודות, שהן קיימות בכסף מלא.
גם התורה מורשה.
וגם התורה, התורה היא מורשה וארץ ישראל היא מורשה. התורה היא מורשה וארץ ישראל היא מורשה.
אז זה... לפני שבועיים אחמד טיבי נסע נאום בכנסת, הוא שראה את זה, והוא הוכיח את היהודים על זה שאנחנו גוזלים אדמות בלי, בלי שום תמורה לערבים. כן. אז הוא הביא דוגמה את זה שדוד המלך, בשביל להשיג שטח, הוא קנה מהבנה יבוסי בכסף מלא את השטח.
ואז הוא אמר, תתנהגו כמוהו.
לא, אבל הוא התבלבל, הוא אמר שזה נמצא באיזשהו מקום בגליל לדעתו, כך הוא אמר. נראה לי איזה גורן כזה בגליל, ודוד המלך קנה את זה בכסף מלא. הוא קרא לעצמו בור, הוא לא ידע שזה הכוונה לירושלים.
אה כן, הוא נתן נאום על זה?
הוא נתן נאום בכנסת, הוא הוכיח את היהודים על זה שדוד המלך קנה בכסף מלא, ואנחנו היום גוזלים אדמות של כמוהו.
שם רשעים
שכם. עומד.
אין לו, הוא קיבל לו כאן, כנראה היה
בשביל. כן? זה יסוד אדיר, זה יסוד אדיר. תראו מה רשי עושה, אבל תתפעלו מרשי. תראו מה עושה רשי כשהוא לא מפרש. מה רשי אומר כשהוא אומר כל שוויה, וכן דוד, וכן נאמר בדוד עם הרבנה בכסף מלא. מה הוא רוצה? שמה הוא מספר את זה? זה כל הסיפור. זה כל העניין. זה כל העניין. וצריך להבין, שוב, כמו שאני אומר, אנחנו... נעשה עצירה ונמשיך הלאה, נתחיל כבר סוף סוף אברהם זקן, אברהם סיב, זהו, שבת חתן, אנחנו נתחיל, אבל שם רציתי להתחיל מההתחלה, אבל לא נתקענו, זה מצוין. הבירור הזה, הבירור האמיתי הזה, שסיטרה אחרה בחינם, הרי אנחנו יודעים את זה בחיים, בכל דבר, סיטרה אחרה בחינם. זה שאתה מרגיש שאתה, אני, זה גם חוזר למה שאמרתי מקודם על חיי שרה, זה שאתה מרגיש שאתה עוד לא הבינוני שתיארנו. זה לא כי הרקע שלך הוא כזה שכשהיית בן 5, אז זה בכלל לא מעניין, כיוון שהוא שב בתשובה, אז הוא מעיקרו נעקרים כל עוונותיו, כמו שראינו. אז כולם שווים לטובה. השאלה אם אתה מסוגל להרגיש ששילמת את כל הכסף. ואתה מוכן לשלם כסף מלא. שאתה לא, שאין פה ארוחות חינם. שאין פה ארוחות חינם. כי ארוחות חינם משאירות מקום לקליפה. ואז אתה עושה פשרות עם ההוא ועם הזה מהגליל והחבר שלו מהצפת, שם כל מיני חברים מכל מיני מקומות, ואז אתה עושה כל מיני פשרות. אתה לא תגיע לשום מקום. ואני בכוונה מונע את עצמי מללכת להקשר ההוא, לא כי אין לי בו דעה, יש לי בו באבו אבו הדעה, אלא כי זה הרבה יותר חשוב מה שקורה אצלי בבטן. זה המהות. זה המהות. ממש המהות. אז זה החלק של כסף מלא של חברון. ומילא אחר כך של כל השאר. אבל זה... שוין, בסדר. אז זה חלק א', נו, עכשיו...